כן, צהריים טובים, יישר כוח כל המארגנים וכל הלומדים. יוזמה ברוכה, בעזרת השם, להגדיל תורה ולהגדיל תורה משותפת של אחריות. אנחנו מקדישים את השיעור לעילוי נשמת אביטל מני בת אסתר, שחלק מהיוזמה גם לכל כל הלימוד הזה היא לעילוי נשמתה. אז באמת ככה אלמוג פנה אליי סוף השבוע שעבר, דבר על המשנה. באמת התקיל אותי, כמו שאומרים ככה בלשון העם. לא משהו ש ככה היה לי איזה משהו מסודר ככה בעניין הזה, אבל כשקצת חשבתי על זה אחרי זה, אז נזכרתי בשני דברים שאותם אני רוצה ככה לשתף פה. דבר אחד זה מבט רחב וכללי בכלל על המשנה, שנותן איזשהו כיוון איך צריך ללמוד אותה, ואחר כך איזשהו דוגמה, אפשר לקרוא לזה דוגמה ככה בקצרה, מדברים שעסקנו בהם בעבר, אבל שאפשר לראות את זה בכל התורה, אפשר לראות את זה, אבל צריך לזכות ולראות את זה. אבל דוגמה אחת שאנחנו ככה רואים את זה ואפשר לשתף בקצרה, כי השיעור הוא יותר ארוך, אבל לפחות ככה את עיקרי הדברים, אולי בהזדמנות אין את השיעור הזה יותר בהרחבה. אז למה קוראים למשנה משנה? אמנם זה כזה מעמד שיותר קשה לנהל בו שיח, אבל בכל זאת ככה אפשרויות, או ממה שראיתם או ממה שאתם חושבים ככה מעצמכם. מה? לשנות. לישון? נשמה. לשנות, ללמוד. משנה, אותיות, נשמה. מה עוד אפשרויות למשהו שהוא טיפה צריך להיות בשאלות טיפה יותר ככה פתוח ב- 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 בחשיבה? לא חושבים על זה תמיד ככה במבט ראשון. מה? שינוי. כן? עוד? אז ככה, קשה פה ככה גם לנהל את השיח, בטח בסוף הייתם אומרים הכל. אז אני רוצה ללכת בעקבות דברים שכותב, גור את הדלת אולי רק. זה רעש באיזשהו מקום. דברים שכותב רב חיים ויטל בהקדמה לעץ חיים של הארי, שבהקדמה הזאת הוא בסופו של דבר מסביר למה אנחנו חייבים, צריכים ללמוד בכלל קבלה, את כל התורה הפנימית. והוא אומר שלושה הסברים שמתכנסים למקום אחד, למה המשנה נקראת משנה. אז נגיד אותם ככה קודם בעל פה את הדברים, אחר כך נראה אולי פסקה אחת מרכזית שבה הוא אומר ומסביר למה. אז משנה אחד זה מלשון משנה. משנה למלך. זה אותם אותיות. חוץ מהניקוד. משנה למלך, כלומר, יש מלך ויש משנה למלך. אפילו מביא למרדכי היהודי, חי היהודי, משנה למלך אחשוורוש. זה הסבר, הסבר אחד. הסבר נוסף שמביא חיים ויטל, זה מלשון שנייה אחת. נקרא משנה לפי ששם שינויים הפוכים, כן? מה ש מה שאמר אוריאן, שינויים הפוכים. זאת אומרת, במשנה יש לנו, כמו שהוא כותב, יש לנו איסור והיתר. תכף נראה, זה קשור לעץ הדעת, טוב ורע. יש לנו מותר ואסור. יש לנו טהור וטמא. כלומר, יש שם, זה לא משהו אחד, זה לא משהו שהוא כולו רק ב, 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 במגמה מסוימת אחת, נקרא לזה טובה, עץ החיים, אלא זה טוב ורע, זה ערבוב, יש שינויים, יש גם וגם, זה הבחינה של שינוי, והמילה השלישית זה מלשון שינה. משנה, יש שם שורש של שין ונון והי, שינה. וזה כמובן קצת, מה זאת אומרת, מה, המשנה זה שינה, אז אנחנו צריכים להבין מה זה נקרא להיות ער, כדי להבין למה המשנה זה שינה. אז אלה שלושה מושגים שמסביר אותם על המשנה רבי חיים ויטל. כדי להבין את הדברים עצמם, אז בואו רגע נראה אולי רק פסקה אחת, הפסקה השנייה שיש, מי שיש לו את הדף, יש על הבימה, אם יש לפניכם, יש פסקה שם שמתחילה, אמנם שעשועות של הקדוש ברוך הוא היא חוכמת הקבלה, השורה השנייה, כנודע אל היודעים. וטעם הדבר הוא להיותו עולם האצילות העליון מאוד טוב ולא רע. דלא יכיל התערבה ימי קליפה, ועליה נאמר, וכבודי לאחר לא אתן, כנזכר בזוהר. ולכן גם התורה אשר שם, כוונה, חוכמה, התורה הגבוהה, התורה באצילות, התורה האלוקית הגבוהה, איננה רק מופשטת מכל לבושי הגופנים. אגב, מופשטת, בפסקה הקודמת הוא אומר, בסוף הפסקה הקודמת הוא אומר, שהיא מופשטת מכל הלבושים, וזה נקרא פשט, מלשון פשטתי את כותנתי, שהיא בחינת המלבושים החיצוניים, וזהו עיקר מילת פשט. תראו כמה זה הפוך ממה שרגילים. נכון, לפעמים מישהו אומר לך, אני לומד פשט, אז מה הוא מתכוון? תשמע, אני לומד כזה, לומד כזה חיצוני, לומד כזה, לא רוצה להגיד חפיף, אבל לומד פשט, אני לא מעמיק, אני לומד. אבל פשט זה מלשון פשטתי את כותנתי, זאת אומרת, הסרתי את כל הדברים החיצוניים, ועם מה נשארתי? נשארתי עם הפנימיות. זאת אומרת, שבעצם בפשט יש את כל הפנימיות. זה דבר פשוט, אבל צערנו, אפשר לומר, זה דבר מפליא. זה לא נתפס ככה. אבל אם היינו תופסים את זה ככה, היינו מאוד מאוד משקיעים. אני חושב שזה מה שגם משתדלים לעשות בהרבה בתי מדרשות, גם בבית המדרש שלנו, מאוד מאוד משתדלים להשקיע במילים, במילים עצמם של מה שכתוב, במשנה, גם בגמרא, ודאי בתורה, אבל כי בפשט, בסוף, כל הסוד וכל זה הוא נמצא בתוך הפשט. פשט זה פשטתי את כותנתי, זה הפשט. אבל כאן הוא אומר שהשורש של הפשט הוא בעולם האצילות, הוא בגן עדן, הוא במקום שעוד לא היה חטא, עוד לא היה שום קלקול, שום דבר, שמה התורה היא מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד עליונה, ואז הוא ממשיך ומסביר, לכן גם התורה אשר שם, איננה רק מופשטת מכל לבושי הגופני. מה שאין כן, למטה בעולם היצירה, עולם דמטטרון, הנקרא עבד טוב, והוא הנקרא עץ הדעת טוב מסיטרה. ומסיטרה דסם, שהוא קליפין, דילי, נקרא עבד רע. כי התורה אשר שם, הם ששיט סדרי משנה, הנקראים שפחה, כנל. יש בזוהר כתוב שהמשנה היא נקראת שפחה, משנה. וכאן נזכר פרשת בראשית. ולכן נקראת משנה, לפי ששם יש שינויים הפוכים. טוב מסיטרה דעבד טוב, היתר, כשר, טהור, רע מסיטרה דעבד רע, איסור תמה פסול. אני אקרא רגע עד הסוף ונסה להסביר. גם מלשון כמרדכי היהודי, משנה למלך, שהיא שפחה, הנקרא עבד מלך, גם נקרא מלשון שינה. כאן נזכר פרשת פנחס, קם זים נתנינה ואמר, מרי מתניתין, נשמתין ורוחין ונפשין דלכון, התערו כאן ועברו שינתה מנכון. אומר הזוהר, תתעוררו, תעבירו את השינה מעליכם, דאיו ודאי משנה, אורח פשט דהי אלמה, שהיא עוסקת בענייני העולם הזה. ואנה לא התארנה בחו אלא ברזין, אילאין דאלמה דעתי, אני מדבר איתכם על הסודות של העולם העליון, ששם אני אמר לא ינום ולא ישן. וזה יובן במה שכתוב יותר למעלה, שם בזוהר, ורבנן דמתניתין ואמוראי, כל תלמוד הדילאון על רזין דאורייתא סידרו לי, ונמצא כי המשנה והשס, הם הנקראים גופי תורה. אז מה הוא אומר? הוא אומר כך, לפני החטא של האדם הראשון, בגן עדן, במקום עליון אלוקי מאוד, אם לא היה את החטא של האדם הראשון, אז אנחנו יודעים שהמציאות הייתה אחרת. היה אדם, היה לו גוף, הייתה מציאות של חיים כמובן, אבל היא הייתה מאוד מזוכחת. היא הייתה מאוד עליונה. וגם התורה לפי זה הייתה כנראה מאוד מזוכחת, ואיך היא בדיוק הייתה אנחנו לא יכולים לדעת. אבל היא לא הייתה כמו מה שיש היום. וזה חוכמת הקבלה, זה החוכמה הפנימית, החוכמה העליונה, החוכמה האלוקית בתארתה. אבל אז התחילו נפילות, ראשיתם בחטא האדם הראשון, וזה המשיך אחר כך בחטא העגל וכדומה. והאדם הראשון הכניס את הרע לתוך המציאות, לתוך עצמו. כשהוא הכניס את הרע לתוך עצמו, זה לא רק לתוך עצמו, אלא לתוך החיים, לתוך העולם וגם לתוך התורה. גם את התורה הוא הפך לדבר שצריך עכשיו להתעסק גם עם טוב וגם עם רע, גם עם טהור וגם עם טמא. אם זה לא היה, היה רק טהור, והיה רק מותר, ורק, נקרא לזה, רק דברים חיוביים, רק דברים של חיים עליונים, שהם דברים אמיתיים וגבוהים ואמיתיים וטובים, ולא היה את המציאות הזאת. אבל כיוון שהמציאות השתנתה, אז גם התורה השתנתה, וכדי להזכיר לנו כל הזמן, אני עכשיו אומר, הולך רגע לסוף, אני כדי להבין את הדברים. כדי לא רק להזכיר לנו, אלא גם שנדע איך ללמוד את המשנה. אבל קודם כל כדי להזכיר לנו כל הזמן, שהמשנה כמו שהיא הייתה יכולה להיות אחרת. הייתה צריכה להיות אחרת, וגם עכשיו כמו שהיא אפשר למצוא בה, את כל מה שהיא הייתה צריכה להיות. כלומר, כל המילים, כל ההסברים שאמרנו קודם, משנה מלשון משנה למלך. למה משנה? כי יש מישהו יותר גבוה. זה מספר 2. אז המשנה אמרו לנו היא מספר 2, כי יש את המלך עצמו, שזה החוכמה האלוקית, הפנימית, הרוחנית, ששם הכל טוב. וזה מלשון שינה. כי בעולם של הערנות, כמו שהוא אומר, תתעוררו, תראו את ה... הנה לא ינובו לישן שומר ישראל, שם לא היה מוות בכלל. לפני חטא האדם הראשון לא היה מוות, לא היה את הירידה הזאת. לא היה את הטומאה, כי לא היה מוות בכלל. אז אמרתי לא היה טומאה, היה רק טהרה, היה רק קודש. אז כדי להזכיר לנו את זה, אז המשנה היא מלשון שינה. תדעו, אתם עוסקים במשהו שהוא, יש משהו בתוכו, יש איזה זרם חיים ער שנמצא עמוק בפנים, אל תסתפקו, אל תעצרו ברובד של השינויים. עוד מילה למשנה, שינויים, טוב, רע, מותר, אסור, זה לא היה. אם לא היה את החטא, אם היינו נשארים בעץ החיים ולא את הדעת טוב ורע, אז לא היה את השינויים האלה. אז דבר ראשון זה בא להזכיר לנו במה אנחנו עוסקים. אבל הדבר השני, זה לא רק להזכיר, אלא זה איך ללמוד. וזה הנקודה שמאוד מאוד משמעותית. זאת אומרת, ננסה לדמיין את רבי, ורבי הרי הוא לא, זה לא מתחיל מרבי. ראיתי אתמול איזשהו ככה, קצת פתחתי בספר שערי מועדים, שזה כינוס של כל הדברים ש... חסידות חב"ד, של הרבי מלובביץ', אז בל"ג בעומר הוא מדבר הרבה על רשב"י. ושם באחד הפסקאות הוא אומר, הוא אומר איזה מין כלל כזה, אחר כך יש יוצאים מן הכלל, הוא מסביר את היוצאים מן הכלל, אבל הוא אומר, אין פרק בש"ס, ככה הוא מתחיל, אין פרק בש"ס שאין בו את רשב"י. ככה הוא מתחיל, אחר כך, לא יכולתי כבר ככה לעיין בזה לעומק, אחר כך הוא מדבר על היוצאי דופן, איפה, כאילו, הוא מקשה על עצמו, רגע, אבל למה בפרק הזה בכל זאת רשב"י לא מופיע? יש סיבה. למה פה הוא לא מופיע? יש סיבה. אבל המשפט הזה ככה תפס אותי. אין פרק בש"ס שאין את רשב"י. כלומר, תחשבו על המציאות הזאת, שרשב"י, שהוא בעל כל, כמובן, כל סודות התורה מונחים אצלו, וכמובן, התנאים האחרים, לא חסר להם כלום, רבי עקיבא שהיה בפרדס ונכנס ויצא בשלום וכמובן אחרים והמשניות ככה מתבררות בתוכם ובסוף רבי מעלה אותם על הכתב ככה בצורה מסודרת ותחשבו שהם כשהם מלאים בכל העץ החיים הזה, עץ החיים הזה שזה, אגב למה קוראים לספר עץ חיים של הארי עץ חיים? בגלל זה, כי הוא רוצה להגיד, אני מתעסק, אני עכשיו, פה עכשיו אומר לכם את החיים הפנימיים, הכי יסודיים, עץ החיים בתוך הגן. עץ החיים זה ואכל וחי לעולם, זה חיים נצחיים. זה הנצחיות של התורה, זה האמת הפנימית של התורה שהיא נצח נצחים. זה עץ חיים. ואז באים התנאים ומכניסים את עץ החיים הזה בתוך המציאות של המשנה שהם כמובן כותבים אותה שהיא מתאימה למציאות של החיים, עץ הטוב ורע וטמא ואסור ומותר וזה החיים הגשמיים, גופי תורה. אבל הם מכניסים את כל עץ החיים הזה לתוך העץ הדעת. ואז מה צריך לעשות הלומד את התורה? אז מה שהוא צריך לעשות, תסתכלו בפסקה האחרונה פה, בעמוד לפני האחרונה. פסקה לפני האחרונה, הוא אומר, האמצעית של לפני האחרונה, אמנם הם קליפים טובים למאכל כקליפת קנה הבושם. זאת אומרת, קליפים, הכוונה היא שבתוך המשנה הרי יש את הסודות, ובחוץ הקליפים זה ענייני העולם הזה שבהם המשנה עוסקת. בסוף אנחנו כן מדברים על אנשים, נזיקין, על בעלי חיים, על דומם, על כל המציאות של החיים שנמצאת לפנינו. אבל הקליפים האלה, הוא אומר, אמנם הם קליפים טובים למאכל. ולכן, ביותם מביני פשטי המשנה כי הלכתה בלתי טעות, נקרא עץ הדעת טוב. אבל כאשר חס וחלילה שוגים בה ומתמים את הטהור, מכשירים את הפסול ומתירים את האיסור, אז נהפכת לעץ הדעת רע ומר להם. ואומנם כל האיש שהוא קל לאיום מחויב לתת חלק שעה או שתיים ביום לאיום בהלכה, ולכוון ולתרץ הקושיות הנופלות בפשט ההלכה, ויכוון, כי אין הקליפה הרעה מצד הנחש סמ"ם, עבד רע, נאחזת, אלא בקליפה הטובה היא משנה, מטטרון, עולם היצירה, הנקרא עבד ושפחה דמטרוניתא, אבל לא במטרוניתא שהיא מוח הפנימי, חוכמת האמת, ונקרא עץ החיים, אני השם ושמי. ובשורה הבאה, ויכוון ביונו להסיר הקליפה הרעה, שהיא הגורמת קושיות, שלא יבין האדם תירוצין, ויסלקנה מעל גבי עץ הדעת טוב הרע, היא המשנה שפחה דמטרוניתא, ואחר כך יכוון לקשת המטרוניתא עצמה, היא חוכמת הקבלה, ודי בזה, כי אין מקום ביאורו של עניין זה. הוא אומר, מה צריך לעשות הלומד? זהו, תכלס, עכשיו אנחנו באים, לומדים תורה, לומדים משנה. משנה זה התחלת תורה שבעל פה. זה היסוד של תורה שבעל פה. פה זה המקום הראשון של המעבר מאותו עץ חיים, מאותה תורה שלא נכתבת בכלל מרוב העליונות שלה, לתוך המציאות שהיא צריכה גם להיכתב וגם להתחבר לענייני העולם. העבודה שלנו, הוא אומר, זה לכוון על ידי הלימוד, להסיר את הקליפות, זאת אומרת, לנסות להגיע פנימה, להיזהר, לא לאחוז בקליפה, דהיינו, לחשוב שמה שיש פה זהו, זה עומד בפני עצמו, אין עוד משהו יותר בפנים, אלא להבין שהסתירו את כל הסודות בתוך המילים של המשנה, וזה הכל נמצא שם, וכמו שהוא אמר, הקליפים הם טובים למאכל כקליפת הקנה. כלומר, המשנה עצמה עכשיו היא קודש קודשים, כי בתוך המילים של המשנה, עכשיו הסתירו את כל עץ החיים הזה, שהוא בעצם מה שהיה אמור להיות מלכתחילה, אם לא היה את כל הירידות. עכשיו בתוך עץ החיים הזה הסתירו את כל, בתוך העץ הדעת הזה, הסתירו את כל הסודות. כדי להגיע לסודות האלה, אז צריך לדייק את הלימוד. ולשאול שאלות, ואחר כך הוא מביא בהמשך שכתוב בחומר ובלבונים ובכל עבודה בשדה, בעמוד הבא, אתם יכולים לראות, ואמרו את חיים בעבודה קשה, שורה שלישית, דה קושייה, בחומר דה קל וחומר, ובלבנים דה ליבון הלכה, ובכל עבודה בשדה דה ברייטה, את כל עבודתם דה משנה. גם כל הקושיות שבתלמוד, בפסקה האחרונה, הקטנה בסוף, הנאמר עליהם טניה, ואחי כאמר, וחיסור עם אכסרה. שימו לב, כל זה דברים שנאמרים על המשנה. אתם מכירים את זה שאתם לומדים, ואז המשנה, הגמרא כאילו נתקעת, ואז פתאום עושים לך, טוב, אלא טני, ככה וככה. או חיסור עם אכסרה, ואחי כאמר. ואז אתה אומר לעצמך, נו, באמת, מה זה הדבר הזה? לא מסתדר להם, ואז הם איכשהו מסדרים את הכל, שיסתדר להם, פתאום נעלמו מילים, פתאום חסר מילים, פתאום כתוב כאילו זה מה שהיה כתוב. אומר לך רב חיים ויטל, ואחי קטני וחיסור עם אכסרה וטייקו, כל אלה נראים בעינינו מהקשים, יחזרו למישור ויראו איך הוכרח הלשון להאמר בלשון הזה, החסר והמעוקש, לסיבת רמזי התורה הנסתרים והנרמזים בו. הוא אומר בדיוק הפוך. איפה שאתה רואה חיסור עם אכסרה? איפה שאתה רואה שאומרים לך, אחי קטני, טני כך, זה? איפה שאתה רואה את הדברים האלה, תגיד, וואו, הנה, פה עכשיו הדליקו לי פה איזה נורית רצינית, עכשיו אני מסתער על זה ומתחיל לבדוק מה קורה פה, למה כתבו את זה ככה? הרי מדובר על קדושי עליון, כמו שאמרנו, רשבי, רבי עקיבא, רבי, הם כותבים, הם חושבים על כל מילה, מה הם כותבים, מה הם לא כותבים, מה ייכנס, מה לא ייכנס, איך זה ייכתב. סדר המשניות, כמה פעמים כשלומדים משנה, בעיקר כשלומדים משנה על רצף, יותר שמים לב לזה, איך משניות נמצאות לא במקום שלהם. עכשיו למדנו מסכת חגיגה, בדף היומי, אז כל הנושא של תומה וטהרה, שזה פרק חומר בקודש, אבל איפה הוא מתחיל? הוא מתחיל בסוף פרק שני. בסוף פרק שני מתחילים כבר עם הזה, רשי כבר מסביר, אומר מה זה עושה, מסרת חגיגה, אומר לא, בסוף יהיה עם הארץ נאמן ברגל, אז כבר התחילו מפה, אז למה לא את פרק שלישי, מסודר, שיתחילו פרק שלם, לא, גלשו איתו לפרק שני. ולמה כל הסתרי תורה וכל זה החליטו להכניס את זה דווקא עם מסרת חגיגה? אז בגלל שנאמר לפני כן שהחגיגות, מקרא מועט, מרובה, אז כבר, אז איזה, כל מיני, אתה מסתכל, אתה אומר, כל מילה פה, כל אות, כל דבר, מכוון ורמוז לדברים פנימיים ששייכים לעולם היצירה. עולם היצירה זה העולם הממצע בין עולם הבריאה לבין עולם העשייה. למרבה הפלא, עולם הבריאה זה התלמוד, שם הדברים מתבררים, זאת אומרת הגמרא, הגמרא זה עולם הבריאה, שם הדברים מתבררים כאילו עוד יותר לפרטי פרטים, ועולם המשנה זה עולם היצירה, זה המעבר. עולם המשנה זה עולם המעבר מהתורה שבכתב לגמרא, שזה התורה שבעל פה כבר לגמרי. והמשנה היא מקום המעבר, וכמו כל מעבר הוא המקום שבו בעצם זה מתחיל להתרחש, השינוי, המעבר מהסודות שנמצאים יותר בגובה שלהם, בתורה שבכתב, איך הם נכנסים לתוך התורה שבעל פה, שהמקום הראשון והמרכזי זה המשנה. אחר כך זה כבר ממש מתלבן והולך עוד יותר בשקלא וטריא שיש בגמרא. אז זה ככה משהו ש... אני חושב שמאוד מרומם לנו את לימוד המשנה, וחשוב להבין את זה ככה, כי מי שקורא את זה יכול להגיד, רגע, פה הוא כאילו, לכאורה הוא מוריד את הלימוד המשנה, הוא אומר שהיא שינה, והוא אומר שהיא משנה, אז הוא מוריד אותה. לא, הוא לא מוריד אותה. כשאתה משנה למלך, אז למי אתה משנה? המשנה היא משנה למלך, היא ההתלבשות של המלך. המלך לא יכול להתגלות עכשיו ככה כמו שהוא, כי עץ החיים אי אפשר עכשיו לפגוש אותו, אז הדרך לפגוש את המלך זה דרך הבגדים שלו, זה דרך הלבושים שלו, זה דרך המשנה ששם הסתירו את כל הסודות, ורק כל הזמן חייבים ללמוד בצורה הזאת, אחרת חלילה אנחנו נשארים ברובד של תמי טהור, עץ הדעת חלילה, כאילו הוא נשאר רע, כי הוא נשאר תמה, כי לא מחפשים את התהרה הפנימית ואת העומק של עץ החיים שיש בתוכו. דוגמה ממש בקצרה לסודות מאוד מאוד גדולים שהכניסו, שרבי והתנאים הכניסו בתוך המשנה, זה פרק עשירי בפסחים, שמקווה שיש לכם, קשנו לצלם את זה, ואני רק אגיד את הרעיון, כי מי שמכיר משנים קודמות, לא זוכר מתי פעם האחרונה כבר, היה כל מיני קורונה, כל מיני שיבושים, אז אולי השנה ככה יהיה בעזרת השם נחת רוח, לחזור ביסודיות על השיעורים האלה, אבל לצורך העניין פה אני רק אגיד משהו ששווה לכל נפש, כל אחד יכול להבין אותו. כשמסתכלים על מהלך של המשניות בפרק עשירי בערבי פסחים, שזה הפרק שמדבר על כל מה שקורה בליל הסדר בלילה המשמעותי הזה, אז רואים דבר מאוד מעניין. תראו שנייה אחת יחד איתי, אנחנו נקפוץ פה פשוט רגע לכמה משניות, רק לראות את הכותרת שלהם. המשנה הראשונה אומרת, הרבה פסחים זמור המנחה, לא יאכל אדם עד שתחשך, ואפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב, ולא יפחתו לו מארבעה כוסות של יין, ואפילו מן התמחוי. המשנה מדברת על אדם עני, ו... זה גם כן שיעור בפני עצמו, כלומר, מי שמעמיק במשנה הזאת, בעזרת השם, מקווה שנזכה ככה לתת איזה שיעור על זה, רק על המשנה הזאת לבד. משנה הזאת, בשורה התחתונה שלה, הציר המרכזי שלה זה אדם עני בישראל. אדם עני בישראל הוא דרכו, אפשר לראות מה זה החירות, בגלל שהוא, גם כשאין לו על מה להסב, וגם כשהוא אין לו מעצמו שום דבר והוא מקבל מהצדקה, הוא מקבל את היין, התנאים שלו מאוד לא פשוטים, ויש פה הרבה, זה מאוד מעניין לראות את זה ככה קצת יותר לעומק, בסוף הוא גם שותה יין של 4 כוסות בלילה הזה ומרגיש חירות גדולה, בגלל שהחירות היא חירות פנימית, אז הוא מרגיש אותה למרות שאין לו את התנאים החיצוניים שיש לאנשים אחרים. אבל זה כרגע ממש על הדרך, למרות שזה מרתק שיעור שלם שהוא כולו רק על משנה. אתה לא צריך לשיעור הזה, אני ככה מעצמי הגעתי דרך עיון במשנה הזאת, בלי גמרא בכלל, לא צריך את הגמרא בכלל, רק דרך המשנה ועיון במפרשי המשנה, אתה מגיע ליסוד הנפלא הזה של העני שבישראל, איך דרכו רואים את כל נושא החירות שרואים אותו במשנה הזאת. אבל לענייננו, לעניין 4 כוסות, כאן כתוב שכשגבאי הצדקה באים אליו, אז ייתנו לו כמות של 4 כוסות, 4 כוסות של יין, כמובן מביאים לו בקבוק, לא שמביאים לו עכשיו 4 כוסות, אין סיבה להביא לו 4 כוסות, מביאים לו בקבוק, שבתוך הבקבוק יש כמות של 4 כוסות, כדי שהוא גם כן יוכל לקיים את מצוות שתיית 4 כוסות בליל הסדר, למרות שזה לא יין שלו, ולמרות שזה יכול להיות שהוא בעצמו היה אומר, זה די מבייש אותי לקבל יין ולהרגיש בן חורין, אנחנו בכל זאת אומרים, לא, תיתן לו, והוא ירגיש בן חורין, כי בלילה הזה כולם יכולים להרגיש בן חורין. על כל פנים, נותנים לו בקבוק של יין. ועכשיו, תראו איך המשנה כותבת את הסיפור של הכוסות. אז במשנה ב' כתוב, מזגו לו כוס ראשון. הלאה. במשנה ד' כתוב, מזגו לו כוס שני. הלאה. במשנה זין, כן, בינתיים עוברים את כל הסיפור של מצווה לשאול ולאכול 3 דברים וכו' וכו', לומר 3 דברים, ועד משנה זין, מזגו לו כוס שלישי, מברך על מזונו, רביעי גומר עליו את ההלל ואומר עליו ברכת השיר, בין הכוסות הללו הקודמים, אם רוצה לשתות ישתה, בין שלישי לרביעי לא ישתה. כל אחד שלומד את המשניות האלה ככה, ממש בפשט, פשט, ממש, ילד בין, מתי נכנס למשנה? בין 10 למשנה. ילד שנכנס עם עוד משנה, לפעמים שואלים את השאלות הכי טובות הילדים, כי הם עוד לא מסובבים בראש, הם לא מורכבים מדי, הם פשוטים, הם חלקים, דף חלק כזה. ברגע, פעם אחת כתוב, משנה אחת יש למזגו לו כוס ראשון. אחר כך יש משנה שנייה, מזגו לו כוס שני. מה היה צריך להיות? מזגו לו כוס שלישי, וכמובן עוד משנה למזגו לו כוס רביעי. עכשיו, לא רק שאין עוד משנה למזגו לו כוס רביעי, אפילו לא כתוב מזגו לו כוס רביעי, אלא כתוב מזגו לו כוס שלישי, רביעי גומר עליו תעלל. כאילו הרביעי זה כזה, מה שנקרא, על הדרך. כאילו, הכניסו אותו ככה בתוך אגב השלישי, בלי להגיד, בלי לקרוא לו אפילו כוס, פשוט בקיצור כזה אומרים, טוב, רביעי גומר עליו תעלל. ואחר כך כתוב שבין הכוס השלישית לרביעית לא ישתה. אתה שואל את עצמך, למה? אז יש כל מיני הסברים, כמו תמיד, יש הסברים הלכתיים כאלה ואחרים, אבל כשאתה חושב תמיד על השורש של הדברים, על השורש הפנימי של הדברים, ולא רק על התוצאה ההלכתית, אז זה מאוד בולט לך, רגע, למה בין הכוסות האלה אפשר לשתות בשלישי לרביעי לא ישתה? שורה תחתונה, לצורך העניין, כמו שאמרנו, בעזרת השם שיעור ארוך, שיעור לא ארוך, אבל שיעור על הדבר הזה. מה שיש כאן זה מבנה עמוק מאוד לכל הסיפור של איך התורה בכלל בונה את המערכת של הספירות, שהיא מערכת שבנויה בין היתר, אחת המערכות שלה שהיא בנויה משלוש שהם 4. מה זאת אומרת 3 שהם 4? יש חסד, יש גבורה, ויש, או אם תרצו, חוכמה ובינה, או חסד וגבורה, זאת אומרת, משהו מצד ימין, משהו מצד שמאל, ובאמצע יש את הדעת. הדעת היא מורכבת משניהם ביחד. בקבלה כתוב שהדעת יש בה כאילו חמש חסדים וחמש גבורות. כלומר, זה מגיע מהחוכמה, מגיע מהבינה, ואז יש דעת, ואז משם זה מתחלק לחסדים ולגבורות. חמש חסדים וחמש גבורות. זאת אומרת, הדעת היא שניים. חסד הוא צד אחד, הוא לבד. כוס ראשון, מזגו לו כוס ראשון. אחר כך מזגו לו כוס שני, השני הוא תמיד בחינה של צד שמאל. זה בחינה של גבורה. אחר כך מגיע האמצע, שזה השלישי, השלישי הוא תמיד באמצע, והשלישי הוא כבר מחובר משניהם ביחד. יש לו כבר איזו הרכבה של שניים, ולכן השלישי הוא בעצם לא לבד, אלא הוא שלישי ורביעי, שהם יחידה אחת שמתחלקת לשניים. אם תרצו, נגיד באבות, יש לנו אברהם, יצחק, אחר כך יעקב, זה יעקב וישראל. אברהם ויצחק, אין להם שם שני. יעקב וישראל, האימהות, יש ארבע, שרה, רבקה, ואז ליעקב יש שתי נשים, שלו רחל ולאה. אז השלישי, שהוא יעקב, הוא נהיה שתיים, הוא מתחלק לשתיים. הכל מתחיל מגן עדן. בגן עדן כתוב, בפרשת בראשית כתוב ככה, ונער יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. שם האחד, אני אזכור בעל פה, שם האחד, גיחון, שון, אגיד פה דברים לא, 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 לא מדויקים, אז בוא נגיד את זה, נקרא את זה מהפסוקים עצמם, אז כתוב ככה, ונער יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים, שם האחד פישון, הוא הסובב וכולי, פסוק ראשון. פסוק שמוזב הארץ היא טוב, תורת ארץ ישראל. ושם הנער השני, גיחון, הוא סובב את ארץ כוש. ושם הנער השלישי חידקל, הוא הולך קדמת אשור, והנער הרביעי הוא פרט, באותו פסוק. שימו לב, הנער הראשון, פישון, פסוק בפני עצמו. הנער השני, גיחון, הוא גם פסוק בפני עצמו. הפסוק השלישי, ושם הנער השלישי. לכל נער אומרים, ושם. ושם פישון, ושם גיחון, ושם חידקל, והנער הרביעי הוא פרט. לא ושם הנער הרביעי הוא פרט, אלא והנער הרביעי הוא פרט. והם באותו פסוק. הם לא פסוק, הנער הרביעי הוא לא עומד פסוק בפני עצמו, אלא הוא בתוך השלישי. אומר המהר"ל על זה, אומר המהר"ל, הנער יוצא מעדן, זה העדן, זה גן עדן, זה השורש הרוחני הפנימי של המציאות, משם הוא יוצא ואז הוא מתחיל להתחלק בחיים, כמו שאמרנו, אחד לפה, אחד לפה, ואז השלישי והרביעי הם יחידה אחת. אם תרצו, אנחנו עכשיו נכון בארבע פרשיות, תמיד בארבע פרשיות יש שקלים, זכור ופרה והחודש. פרה והחודש הם תמיד ביחד. פרה והחודש תמיד הוא אחד ליד השני. אומר הירושלמי, למה פרה והחודש אחד ליד השני? כי בין הכוסות שלישי ורביעי לא ישתה. כך אומר הירושלמי. בין הכוסות הללו אם ירצה לשתות, ישתה. בין שלישי לרביעי לא ישתה. אתה אומר, מה הקשר בין ארבע פרשיות לבין בין ארבע כוסות של פסח? אבל ברור, הקשר הוא ברור. קשר הוא כי זה משהו מערכתי כללי בכל הדברים. השלישי והרביעי הם ביחד. הם יחידה אחת שמתחלקת לשניים. אז זה מתחיל מהתורה, מי בראשית כבר, מי גן עדן, וזה עובר דרך ארבע פרשיות ודרך ארבע כוסות, אבל לענייננו, מה שחשוב, כמו שאמרתי, זה שיעור מעניין לראות אותו גם בגמרא, לראות את כל זה, לראות את זה גם באמוראים, בגמרא. אבל זה מתחיל מהמשנה. זה מתחיל מהמשנה. בהתחלה יש כוס אחת גדולה שהיא כללית כזאת. נער יוצא מעדן, נותנים לאדם העני הזה, נותנים לו בקבוק יין. שם נותנים לו את מקור השפע, נותנים לו את הבסיס. ואז מתחילים להתפרט. הכוסות מתחילים להתפרט. כי זה לא, הראשון, השני, הם לא עומדים לעצמם, הם באים מאיזה מקום. נער יוצא מעדן, ואז שם הנער הראשון, שם הנער השני, אבל כולם באו מאיזה שורש, כולם הגיעו מאיזה מקום. אז גם פה, שנה הראשונה, כללית, בקבוק יין כללי, שניות בהמשך, מזגו לו כוס ראשון, מזגו לו כוס שני, מזגו לו כוס שלישי, והרביעי גומר עליו את ההלל, ובין השלישי רביעי לא ישתה, כי השלישי והרביעי הם יחידה אחת. אז פה ככה דוגמה יחסית לכאורה פשוטה, כלומר, בכל עיון ככה קל יחסית שאנחנו נעשה, אנחנו נוכל לעלות על הדברים האלה, ככה שבעזרת השם, שוב יישר כוח ליוזמה וללומדים, ובעזרת השם באמת שנזכה להאמין ככה בגדלות של דברי חז"ל, במשנה, מתוך כך בהמשך גם כמובן בגמרא, ובעזרת השם לתקן את הכל, להגיע לעץ החיים שהכל כבר טוב והכל מתוקן, ובעזרת השם לשם אנחנו מכוונים ומגיעים בעזרת השם לטובה ולברכה. יישר כוח.